טוב, מורי ורבותיי, כמו שאמרנו, ברגע שנשמעה קול שופר ייתקע, פתאום הייתה אזעקה. אלא קראנו בשופר גדול ייתקע, והייתה אזעקה. ברוך השם, המשב, יהיה לנו אך טוב לכל אויבינו. זה חלק משופרו של משיח. אנחנו הולכים ומחסלים את הרשעה, ומפרפרים ככה, והפרפור הזה, זה מצריך אותנו להחזיק חזק. אנחנו, כיוון שזמננו עכשיו נהיה קצר, זכינו ככה לראות איך התקיעה הפכה להיות שברים, ואנחנו נוציא את התקיעה עוד פעם. אנחנו נעשה את הדבר הזה באמירה יותר כללית, לא לעבור מקור מקור, אלא את הרעיון, וזה, אני חושב, ייתן את התמונה עד כמה שנוכל בזמן שלנו. הבאתי את הפיוט שאנחנו אמרנו שהוא הפיוט שנכתב במאה ה-13 על ידי תלמידיו של רשי, מי שמיוחס לאבי אמנון ממגנצה, שאמר שם את הדבר הזה בבית הכנסת, אחרי שהקומר, ההגמון, חתך את ידיו ואת רגליו, ולפני שהוא נפטר, הוא אמר את הפיוט הזה של נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובו הוא מתאר בעצם את גודל הדין, גודל הדין שכיצד כל הצבא השמיים למעלה, וכל הארץ למטה, וכל היושבים בבית הכנסת, וכל אלה שעומדים בעם ישראל בכל מקום שהם, יש יום נורא והיום, כי הוא נורא והיום, בוא תנסה מלכותך, ייקון בחסד כיסאיך, ותשב לה באמת, ביום הזה מלך יושב על כיסא רם וניסה, ואז ספרים נפתחים, והדין מתחיל. אמת, כי אתה הוא דיין, הוא מוכיח, ויודע, ועד, ריבונו של עולם לא צריך עדים חיצוניים, הוא לא צריך שמישהו יבוא ויספר לו, הוא יודע, אתה הוא דיין, אתה כותב, אתה חותם, אתה סופר, אתה מונה, אתה זוכר את כל הנשכחות, ואתה פותח את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרה. מה פה שהוא מאליו יקרה? פותחים את ספר הזיכרונות, וכאילו מה קורה? הספר עצמו מתחיל לספר. מה הוא מספר? וחותם יד כל אדם בו. זאת אומרת, במילים אחרות, הספר זה בעצם השיקוף. תראו לעצמכם, אני מדבר עכשיו בלשון ממש ככה ציורית פשוטה, זה מין שיקוף כזה שאדם נמצא תחת בקרה אלוקית, ויש ספר כביכול שמקליט, פעם לא ידעו להגיד את זה, אבל היום שיש מצלמות שמקליטות כל דבר, זה כל כך ניתן בקלות, נשמר בזיכרון, והנה זה יום הזיכרון, פותחים את המצלמה ורואים את הכל, חותם יד כל אדם בו, רואים אותו במפורש, ואז מה קורה? כי זה החלק שאנחנו לא נעסוק בו היום, ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע. בשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע. לא הבנתי. מה קרה לבעל התקיעה? הוא מנסה עם שופר גדול לתקוע, ומה יוצא? שקט. מה הכוונה? מה הכוונה בשופר גדול להתקע? והתוצאה של התקיעה הזאת, זה כל דממה דקה ישמע. מה זה הדממה הדקה הנשמעת עקב או מתוך תקיעת השופר? הרי לכאורה זה בדיוק הפוך, נכון? אם ייתקע שופר בעיר והעם לא, יחרדו. זאת אומרת, השופר ההפך, ככל שהוא יותר ב... סירנה רצינית כזאת, היא יותר מפחיד. אז ביותר מפחיד, יש רעש יותר גדול. אז מה זה בכל דממה הדקה היא שמע? מהי השמיעה של הדממה הדקה? שמעתם פעם דממה? יצא לכם לשמוע דממה? תמיד זה לא לשמוע, זה פשוט. אז אם ככה זה מושג מה שמקטין את העניין, זאת אומרת, כל מה שנשאר לי זה לא לשמוע. אומר לנו... אומר ישראל הצדיק שלומד איתנו תנ"ך ויודע שהגענו כמעט לנקודה הזאת, שבעצם המקור של הפיוט הזה נכתב בתנ"ך. ואם אנחנו נעיין בו, נראה שם את הביטוי הזה מופיע לאחר איזה אירוע מאוד חזק, מרעיש, גדול ומזעזע שאליהו, כאשר הוא בורח מממלכת ישראל, כי איזבל רוצה להרוג אותו, הוא הולך ויורד, לדרום, שם הוא עולה להר סיני, ואז כשהוא בא להר סיני, במקור השני כאן, ויבוא שם אל המערה וילן שם, והנה דבר השם אליו, ויאמר, מה לך פה אליהו? אליהו נלחם מלחמת חורמה בעבודה זרה, אליהו בא ועשה את המופת הגדול שהיה בהר הכרמל, אליהו החזיר את הגשם שהיה בבצורת במשך 3 שנים, ועכשיו הוא בורח מהמלכה, או מהמלך אחאב, ויורד אל הדרום, מגיע להר סיני. שם זה בהר סיני. זה מין מקום מאוד מיוחד, מאוד יוצא דופן. אין עוד מישהו שחזר להר סיני, וזה כתוב בתנך. יש משהו בהר סיני שמתאים לרגע שבו אליהו עכשיו נמצא. זה צריך להבין, תכף ננסה להבין את זה. ויומר, אליהו עכשיו עונה לקדוש ברוך הוא, שואל אותו, מה לך פה? הוא ענה לו, ויאמר, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. זאת אומרת, יש לו מלא טענות, מלא טיעונים, מלא קטגוריה על עם ישראל. איך עם ישראל נמצא? באיזה מצב הוא נמצא? עובדים עבודה זרה, עובדים, עוזבים אותך, הורסים את המזבחות. אני רואה שאין תקנה, אני בורח לדרום, וכל מה שיש לי זה לחזור אליך, ריבונו של עולם, כי אני לא מצליח. טוב? ויומר, הקדוש ברוך הוא, אומר לאליהו, צא ועמדת בהר לפני השם. צא ועמדת בהר לפני השם, תקשיב טוב, יש כאן איזו הופעה שאליהו עומד בדרגה נבואית גבוהה נקראת לפני השם. ואז מה קורה? והנה השם עובר. אגב, איפה ראינו אצל משה שעובר? איפה ראינו אצל משה? ממש ביטוי דומה. בהתחלה, אבל אחרי זה... איפה יש את בהר סיני? הרי אין הנה את כבודיך. מה הוא אומר לו? הנה מקום איתי. ושם תהיה, ואני אסקותי כפיך הדוברי, ואחרי זה מה קורה? ויעבור השם על פניו, אנחנו רואים את זה בימים האחרונים, נכון? ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם אל רחום וחנון. בעצם אליהו עושה פה, מקבל איזשהו נבואה באופן ובסגנון של משה רבנו. ומה יש לנו? והנה השם עובר. ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים, משבר סלעים לפני השם. איזה פתאום יש איזו עוצמה אדירה של הטבע כולו מזדעזע. יש איזו רוח ענקית. אוי, זה באמת מעשה השם. כאן אנחנו נוכל לפגוש את הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, לא ברוח השם. ואחר הרוח, רעש, רעידת אדמה. הכל מזדעזע. אליהו אומר, או, ריבונו של עולם, עכשיו אתה מתגלה אליי. לא ברוח השם, לא ברוח השם. ואחר הרוח, רעש. שרעש זה במקרא זה רעידת אדמה. יש איזה, בקיצור, שערה ענקית. יש פה איזה פעולה בסדר גודל ענק. ואחר הרעש, אש, לא באש השם. ככה הקדוש ברוך הוא מדבר עכשיו עם אליהו. ואז, ואחר האש, כל דממה דקה. בסדר? ואז כשיש דממה דקה, מה יש? כאן לא מצולם, אבל הפסוק אחרי זה, ויהי כי שמוע אליהו. אז מה הוא שמע? הוא שמע את הדממה. הוא שמע משהו בדממה שלא היה ברעש. משהו בדממה שלא היה ברוח. משהו בדממה שלא היה באש. יש איזה משהו שהוא המון המון אנרגיה אדירה, שהיינו אומרים, האנרגיה הזאת, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא ודאי נמצא גם שם. לא יכולים ללוך על הארץ כבודו, אבל אם אתה רוצה להיפגש איתי פנים אל פנים, הפגישה איתי היא תמיד תמיד תהיה כאשר, מה אני עושה דווקא? אני מסיר את הרעש החיצוני. הרעש החיצוני זה צורה של משהו שבא מבחוץ, הוא יושב עליך בכוח, הוא יושב עליך באיזה מכה שבא עליך מבחוץ. זה לא מפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה מפגש עם עשיו. זה מפגש עם ההופעה של הדבר בפועל. אבל איפה נמצא הקדוש ברוך הוא באמת באמת? איפה אני עומד מולו כאשר יש מה? שקט. שיש דממה. שיש דממה, אז בעצם הולך הצידה. כל ההבנה האינטלקטואלית שלי, שהיא הרבה פעמים מפריעה אותי, זה כמובן אחת המקורות להתבודדות בעניין הזה, זה ודאי נובע מהמקום הזה, בדיוק. תשקיט את כל העולם מסביב, אל תיכנס לא לצד השכלי של העולם, ותתחיל להרהר במחשבות, והצד הרגשי האמוציונלי, כל מיני ריגושים ורגשות, אפילו לא בצד הפרקטי, שתעשה מעשה כזה או מעשה אחר, זה מצוין, אבל כל זה כלי עבודה, אבל מה המהות? הקשר עצמו. הקשר עצמו הוא המפגש. אני תמיד אומר את זה בתור דוגמה, בוא נגיד את הדוגמה הזאת גם עכשיו. כשאתה, נגיד, זוג יוצא לדייט, יש דבר כזה? נכון, לפעמים. עכשיו בוא נראה, הם באו, שניהם הולכים ומסתובבים, ככה וככה, נגמר להם מה לדבר. עכשיו הם מתחילים ללכת בשקט. מה שתי האפשרויות שיכול לקרות עקב הדבר הזה? אפשרות אחת, מה הכוונה? לחתוך, למה לחתוך? בגלל שאין לנו שפה משותפת, אני לא יכול לדבר, אני משעמם לי, אני מפחד. בקיצור, זו הרגשה מאוד לא נעימה, זה מין פדיחה כזאת, שאני פתאום עומד לו, אין לי מה לדבר. יפה מאוד. יש עוד אפשרות אחרת? מה האפשרות האחרת? לא, אתה רוצה לשמור את הגדר כדי להמשיך לדבר. אבל תחשוב רגע, תעמיק רגע ותראה. הזוג הזה, הם אוהבים אחד את השני אהבת נפש. בסדר? האם הם צריכים לדבר בשביל זה? לא. הרבה פעמים יכולים ללכת אפילו הרבה קילומטרים בשקט, כי מה בוער בתוכם? הקשר. זאת אומרת, הקשר לא בא לידי ביטוי בכלים החיצוניים. הוא לא הכלים החיצוניים. יש קודם כל מה אני, מה אני מחובר. איפה אני נמצא? בהוויה אחת, בהרמוניה אחת. זה משהו שאליהו מודרך על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, שמה אליהו, אתה פעלת בהמון אנרגיה. עשית באמת פעולות מאוד מזעזעות, כמו שהזכרנו קודם. אליהו העמיד את עם ישראל בקשיים אדירים, הבצורת, וכל האדם, אליהו, קנו קינאתי להשם. אני עבדתי בעוצמה ובעוז ובתעצומות כדי להעמיד את הדברים על מקומם. הקדוש ברוך הוא רומז לאליהו ואומר לו, אפשר לעבוד בכוח. אפשר, אפשר לכופף ידיים, ועד זה שמולך יצטרך לעשות את מה שאמרת לו, כי כופפת אותו. עד הסוף, אבל ברגע שעושה את זה עד הסוף, הקדוש ברוך הוא כל הזמן רומז לו, בחרת נתיב שהוא נתיב מאוד מאוד קנאי, מאוד חד משמעי. בוא נדבר על האמון, בוא נדבר על הקשר. לכן אצל פנחה זה התחיל ככה, ובסופו של דבר באמת הקדוש ברוך הוא ברך אותו בריתו שלום, שמכאן ואילך יערב עם מידת הקנאות גם את מידת השלום. כי הקנאות של עצמה לפעמים היא מאוד נצרכת, אבל לפעמים מרוב קנאות אתה שוכח על הקשר האמיתי. ואז אתה מתרגל לקעוס וללכת כנגד, וללכת בעוצמה של הליכה ממול. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, תקשיב רגע, תגיד לי, עם ישראל חי? יש גם מתוך כל הבלגנים וכל הקשיים וכל התסבוכים, אחרי הכל, העם הזה שנראה בעיניך בתור עם שעזבו בריתך השם, את מזבחותיך הרסו, יש כאן נקודה פנימית אמיתית שעם ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, אף על פי שהוא הסתבך, יש לו נשמה ישראלית, אף על פי שהוא הלך רחוק, הוא עדיין בנקודת היסוד שלו, הוא מאוד מאוד מחובר. האם יש דבר כזה? אגב, להגיד את המשפט הזה בימים כתיקונם, אומרים אותו, באמת אמיתי, לדרוש, נכון, עם ישראל. מה? כל השם אומר לאליהו, על ידי המיצג הזה. ואז, תזכרו מה קורה בימים אלה. בימים אלה שאנחנו נמצאים בהם, עכשיו ירדנו למקלט לפני רגע, כי אנחנו בשילי מלחמה, שבעצם לא רק חשפה זוועות, והרבה דברים קשים וכו', היא חשפה באופן מאוד מאוד חזק, את האמירה שיכולים חבר'ה, קבוצה שלמה של גבעתי, גולני, לא משנה, לעמוד, ועומד המפקד ואומר, חברים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ופתאום אלה שלא היה להם בכלל מגע עם המשפט הזה, במשך החיים הרגילים שלהם. אותם אלה שהיו בתוך הממדים בעוטף עזה, לא היה להם שום קשר עם העולם הזה של הגילוי משהו אמיתי עמוק שיש בנצח של הלב. ופתאום מתברר, שבעצם עם ישראל חי. יש בתוכו עוצמות כאלה שגם אם הם נראים בחוץ במשך זמנים מסוימים, בתור משהו שהוא מכסה, בתור משהו שהוא כאילו מבטל, בתור משהו שאולי הוא מחבא, זה לא קיים. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאליהו. יש דרכים באמת של לפעול על ידי אש ורוח וזה, זה בסדר. אבל אתה מחפש את הפגישה עם השם, זאת אומרת עם שם ההוויה, עם הקשר הכי הכי עמוק שלך, לעמוד לפני השם, אתה רוצה שם להיות? לעמוד לפני השם זה לא בכלים של כוח מבחוץ. זה חשיפה פנימית שנקראת בלשון התנ"ך דממה. תפסיק לדבר כל הזמן, ואז תתחיל לשמוע את הדברים האמיתיים. אני אומר לעצמי, כשאני מעביר שיעורים, כמה מילים, כמה מילים. אגב, איפה זה יבוא לידי ביטוי בראש השנה? שכאילו אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, למילים יש המון המון חשיבות, אבל אני רוצה שתסתכל על ה... הוויה הפנימית שלי. מה אמרתי עכשיו בעצם? איזה מה? שופר. זה עניינו של השופר. עניינו של השופר זה לקחת אוויר מכאן, לדלג על מטרי הקול הנמצאים כאן, ולהוציא את הקול הטבעי שנובע, כי הקרן הזאת והשופר הזה הוא מבעל חיים. להסתכל בקול הכי הכי ראשוני שיש לי בעומק הנשמה. ולכן יש לנו קול של שופר. אתם יודעים מה קורה אחרי השופר? לא זכינו לזה כל כך, אבל נזכה אולי השנה. אחרי ראש השנה בא יום כיפור. יום כיפור הוא יום של בעצם דממה. אם אתה תשמע, אתה תשים עכשיו איזה מכשיר הקלטה בבית המקדש ביום הכיפורים, שום דבר. בתוך קודש הקודשים, הכהן הגדול מתוודה וכן הלאה, אבל השיח שקט. זאת אומרת, יש לנו בראש השנה, זה הפגישה עם הקול הראשוני שלנו, ואחרי זה, הקול הראשוני שלנו יוצר מצב שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אתה כל כך עצום וגדול, שאני לא יכול לתאר אותך מבחוץ, אני לא יכול לקמת אותך בתוך מסגרות, אני לא יכול לשים אותך בתוך גבול, אני בסך הכל מתבטל אליך, ושופר גדול יתקע, וכל דממה דקה יישמע. והדבר הזה של המפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך הצד הבונה של החיים, בא לידי ביטוי במשהו שבאמת אני אגיד אותו ממש מהר כדי שנספיק, אבל נראה לי שהוא דבר מאוד משמעותי, לא רק בראש השנה, אלא תמיד אנחנו קוראים לפני ראש השנה את פרשת בחוקותיי. נכון? בחוקותיי, קראנו שבת שעברה, שבת הזאת קוראים ניצבים, פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי היא פרשת הברכה והכללה. נכון? איפה מצאנו עוד פרשה? יש הרבה יותר כללות. נכון, נכון, נכון. אבל איפה יש עוד בתורה המערכת של כללות ושל ברכות?
כתבות, לא.
כתבות זה... סליחה, דיברתי עכשיו על כתבות. סליחה, סליחה, סליחה. נגלגל את הסרט אחורה. נדבר על כתבות, זה מה שקראנו שבת שעברה. ואיפה יש עוד כזה? יש לי בחוקותיי. זה בסוף היקרא ובסוף דברים. מעולה. החזל אמרו, אגב, שזה תמיד לפני דברים משמעותיים. הכללות שלפני חג השבועות, פרשת בחוקותיי, קוראים תמיד לפני חג השבועות, שבו זה חג של מקבלים את התורה, ולפני ראש השנה. בסדר? עכשיו, יש דבר מאוד מעניין. כשאנחנו קוראים את פרשת בחוקותיי, בסדר, ויקרא, לא התבלבלתי, זה פרשת בחוקותיי, שם כתוב בסוף העסק, וזכרתי את בריתי אברהם, ואת יעקב, בריתי יצחק, ובריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי השמה, ואנחנו חוזרים לארץ ישראל. בסדר? כשאנחנו קוראים את פרשת כי תבוא, איך נגמרת הפרשה הזאת? אתם זוכרים? יש שם איזה משהו שהוא בסוף נחמה או לא? ונמכרתם שם לאויביכם ואין קונה. אלו דברי הברית אשר דיבר השם, דיבר משה לפני בני ישראל. זאת אומרת, מה הסיום? לכאורה כסח טוטל, נגמר. נתמכרתם לאויביכם ואין קונה, נגמר הסיפור.
שם אין מחריד.
שמה ש?
בחוקותיי זה ואין מחריד.
אין מחריד, זאת אומרת, זה דבר טוב. נכון? מוזר, נכון? את השאלה, הדבר הזה מאוד התריד את חכמי חבריו של רבי שמעון בר יוחאי. למה התריד אותם? בגלל שהם ראו ושאלו את עצמם, למה יש שני קטעים של כללות? אמרו חכמים בדייקו מן הפסוקים, שהכללות שבפרשת בחוקותיי הם כנגד הגלות של בית ראשון. בית ראשון, אז תרץ הארץ את שבתותיה. זאת אומרת, צריך היה לתת איזשהו מחיר על כך שלא שמרו שמיטה. אבל אחרי 70 שנה, חוזרים לארץ ישראל. אבל מה קורה בכללות השניות? הם כנגד בית שני. שהגלות היא ארוכה ארוכה. באו החברים של רב שמעון בר יוחאי ואמרו, וואי וואי, מה קורה עכשיו? אנחנו נמצאים הרי בתקופת עכשיו, בתקופת החורבן, נכון? רבי עקיבא, רב שמעון בר יוחאי, כל החבורה הייתה לפני החורבן של בית שני. אם אני לומד את הפשט לפי הצורה הזאת, אני בעצם לומד שאין גאולה לישראל. אבל מה הם יכולים לעשות? איך הם ימצאו פתרון? רב שמעון בר יוחאי מתחבא במערה. ואנחנו לא יודעים מה הוא יגיד, אנחנו חייבים לשלוח לו איזו שאלה, כי זה ממש מפחיד אותנו. מה יהיה? ואז מספר, ואני פה אומר לכם בעל פה את הזוהר החדש שמופיע פה למטה, אתם, תלמידי חכמים, תלמדו את זה אחרי זה ותראו בפנים. שולחים, פתאום מגיע איזה יונה, והיונה הזאת יורדת על פתח בית המדרש. באים החכמים, זה כל זה, עכשיו זה מהזוהר, באים החכמים, כותבים את השאלה הזאת, מה קורה לנו עם הכללות של כתבו? האם אין נחמה? ושמים איזה קושרים לה לרגל, והוא אומר לה, רבי יוסי הנשב אומר, לך לרב שמעון, לכי לרב שמעון יונה, את יודעת איפה הוא נמצא, תן לה את השאלה ושיחזיר לנו. והנה מגיע יונה למקום, זה קבלו בזה מדבר הדלוד, מעניין, שזה לא פקין, זה בלוד, אולי זה פעם אחרת, ואז הוא מביא את הפתק הזה, פותח רב שמעון, ואז מתחיל לבכות, ואומר, כמה חבל שאנחנו לא יושבים ביחד בבית המדרש, כמה אנחנו מתגעגעים לשיבת החברים, שנשב ביחד. ואז אומר רב שמעון אחד דבר מדהים, אומר ככה, יש הבדל מהותי בין כללות של בית ריש, של בחוקותיי לכתבו. בפרשת בחוקותיי, השם שבו אנחנו משתמשים כדי לתאר את הקדוש ברוך הוא, זה שם אלוקים. יקחה אלוקים וכן הלאה. בספר, בדברים, אין אפילו פעם אחת אלוקים. תמיד זה שם הוויה. שם הוויה. י' כ' ו' כ'. בסדר? אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה ההבדל? כאשר אנחנו מדברים על אלוקים, אלוקים זה הדין. אלוקים זה הכוח. נכון שבסוף יש שם גאולה, אבל יש איזה משהו מרוחק. אלוקים מכה ומרפא. לעומת זאת, כאן, בכל הגלות הארוכה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, נכון, אנחנו באמת קשה לנו, מאוד מסובך לנו, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים שזה במידת הרחמים. משל למה הדבר דומה, אומר הזוהר, לאבא שמכה את בנו, יש הבדל גדול מאוד בין מלך שמכה את עבדו, לבין אבא שמכה את בנו. המלך שמכה את עבדו, אין לו סנטימנטים, קבל את העונש ונגמר הסיפור. לעומת זאת, האבא, גם אם הוא צריך להניש אותו, הוא מחנך אותו והוא לוקח אותו בעדינות, ואם הוא צריך לזרוק עליו אבן כדי להניש אותו, הוא חותך את האבן להמון המון חלקים, כדי שהוא יקבל חצצים קטנים. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא חי בפנים, יש כאן מפגש עם הקדוש ברוך הוא עצמו, עם שם הוויה. ויש כאן משהו מדהים. תשימו לב דבר יפה, שכותבים בעלי הזה. תעברו לצד השני, ושם יש פסוק, פסוק בתהילים. פסוק בתהילים אומר, רבות, רבות רעות צדיק, ומכולן יצילנו השם. בסדר? אומרים הפרשנים החסידיים כאן דבר מאוד מאוד מעניין. בפרשת כי תבוא יש המון קללות. צדיק חט קללות. 98 קללות. רבות רעות. יש הרבה הרבה. אבל מכולם יצילנו מה? שם הוויה. עכשיו זה אפילו עוד יותר מזה. תקחו, עכשיו נראה אתכם פה במתמטיקה קצת, בסדר? תגידו לי כמה גימטריה של רעות?
I זה 70.
I זה 70.
I זה
70.
I זה 676,
מעולה. עכשיו תגידו לי כמה זה, כמה הגימטריה של שם הוויה? 26. אתם יודעים כמה פעמים מופיע בקללות שם הוויה? 26. כמה זה 26 כפול 26? 676. זאת אומרת, רבות רעות, יש לנו ממש 600, זה, אבל כשיש 26 פעמים של שם הוויה, אנחנו זוכים לנחמה. במילים אחרות, מה שרציתי לומר, זה שאנחנו באים לראש השנה, אנחנו באים עם המון אמון. האמון פירושו של דבר, זה שאנחנו משוכנעים שמאחורי הדיבורים, ומאחורי הצעקות, ומאחורי כל הדברים הקשים, עומדים עולמות פנימיים עצומים. עומדים דברים מאוד מאוד עמוקים. עומדים קשר בא להינתק. והקשר הבא להינתק הזה הוא הדממה הדקה. והשופר הגדול התעקע. אנחנו באים ואומרים לריבונו של עולם, דיברנו, דיברנו, דיברנו. אבל תדע לך, שמע, שיר המעלות, אתם שמע בקולי, בקולי, בתוך הקול שלי, פתאום תראה שאתה, שאני מחובר כל הזמן. שעם ישראל מחובר כל הזמן. שגם אם זה נראה שזה מסובך, עם ישראל חי. הדבר הזה קיים. הדבר הזה הוא נקודת מפגש בהכנה לימים הללו. שמצד אחד באמת יום דין צריך להיות, כמו שקראנו פה קודם בנתנה תוקף, לעשות תיקונים. אבל באמת באמת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד. זה אחד הפסוקים של זיכרונות. מה פירוש הפסוק הזה? מה פירוש הפסוק של הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד, על כן עמו מאי לו, רחם הרחמנו מעון השם. מה אתם מבינים בפסוק הזה? מה הכוונה? נכון, אנחנו אומרים אותו, אומרים אותו במוסף של ראש השנה. אמרתי אותו, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. אפרים, כמו שראינו פה את במאבק של אליהו, שזה אחאב משבט אפרים וכן הלאה, אפרים היה בעייתי מאוד מבחינת ההתנהגות שלו. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בעצם הרי שולח נביא כדי שבסופו של דבר ממלכת ישראל תתפרק. ואז לכאורה היינו יכולים לחשוב שהקדוש ברוך הוא נקטק מגע. אין לו קשר לזה, הרשעים האלה, תתקח, שלח אותם לאיפה שתשלח ונגמר העניין. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, וזה כביכול ציטוט מפיו של הקדוש ברוך הוא, שואל הקדוש ברוך הוא את עצמו, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים? האם הילד הזה שנקרא אפרים, הילד שלי, הבן שלי הזה, הוא ילד יקר? הוא ילד שעשועים? הוא ילד נפלא? למה אני אומר את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, למה? כי דבר מאוד מוזר. אני מאוד מתגעגע אליו. כי הבעיה מדי דברי בו, פתאום אני אזכור אותו, פתאום, עמו מאי לו. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, לא מבין, אני חשבתי שאני מתנתק, אבל אני לא מצליח להתנתק. אני כל כולי כמיהה לחזור אליו. כל כולי אמון שיש בו קשר אליי. ואז זה הפסוק. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים? למה אני אומר את זה? כי הרי מדי דברי בו אני מרגיש את כל הדבר הזה, כי מדי דברי בו אמו מאי לו, אני מתגעגע אליו. ולכן מכאן צומחת מידת הרחמים, לכן רחם הרחמנו נאום השם. ולכן כל המהלך של, של, של ראש השנה הוא כזה, אתה מתחיל ממלכויות, שזה אימת הדין, אתה עובר לזיכרונות שעניינו הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו בכל מצב שלא נהיה בו. וזה הזיכרונות, זה הפסוקים, זה הברית, אלוהינו ולאבותינו, אומר את הברכה בזיכרונות. כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו, בטובך הגדול ישוב חרון אבך מעמך, מארצך, מנחלתך. זאת אומרת, יש כאן חיבור, גודל, חיבור, וכל זה נעשה מלכויות, זיכרונות, עם השופר. השופר מחבר עולם עליון שיוצא בקול גדול, אל עולם פנימי שזה כל הדממה הדקה ישמע. מלכויות, גודל, זיכרונות, חיבור, שופרות, המחבר ביניהם. מוריי ורבותיי, שנזכה בעזרת השם כולנו יחד כאחד, להיכנס לראש השנה בבחינת גילו ברעדה. לא, אין עוד רב, אבל יש ארוחת ערב. וכידוע, תלמידי חכמים צריכים לאכול טוב, כי הם צריכים ללמוד תורה בעוצמה. זה מעניין ללמד עכשיו 10 דקות אם יאכלו פחות, ואז איך יראה סדר ערב שלהם. צריך לתת להם הרבה אוכל, שיאכלו בנחת, ומתוך כך... רגע, רגע, אבל אתה יודע, רגע, ארוחות, אבל אתה יודע שעכשיו אתה מוקלט, ברגע זה שומעים אותך גם בניו זילנד, האם חשוב הארוחות לדבר עליהם, גם הצד השני של כדור הארץ ישמע, בואו נלך אחרי זה אחורה, לדבר על הארוחות, הכל בטוב.